בדקות הקרובות אני אבקש לתת לכם מעין סקירה של התרגול שלנו כאן ביחד. היה איזושהי סוג של מפה של הריטריט הזה. ואני אתחיל עם משהו ש... פשוט שכחתי לעשות קודם. סקירה של סדר היום. יותר מאוחר, לקראת הלילה, כשנגמור את סדר היום של היום הראשון, נירית תחליף את מה שתלוי, ויתעלה לוח הזמנים של מחר, שהוא בעצם גם לוח הזמנים של כל הריטריט. אותו דבר. ימים נראים מאוד מאוד דומה אחד לשני. לפני שאני נכנס לפרטים שהם, האמת, אין הרבה פרטים. לוח הזמנים הוא עוד משהו שמציע לנו הזדמנות להיכנע אליו. לשחרר ולנוע בתוך איזשהו קצב שמוכתב פה על ידי היום. זהו מצרך די נדיר עבורנו. דרך כלל את היום שלנו אנחנו מתכננים, מארגנים את מגוון הפעילויות שיש לנו לעשות בתוך אותו יום. היום כאן מאורגן עבורנו. כתבו אותו, הוא יהיה תלוי על הדלת, כל שעה משום מה לעשות. בכלל ובעיקר בימים הראשונים, אני מאוד מאוד ממליץ לכם לעקוב אחריו. ללכת עם הפעילויות שרשומות, עם הזמנים שרשומים. לראות את זה כאיזשהו משהו שניתן לנו כדי שמאפשר לנו לשחרר. זו לא השאלה אם בא לי עכשיו לעשות מדיטציה או לא בא לי, אני רעבה או לא רעבה. גם אתם יודעים, זה הזמנים של האוכל. אם לא מגיעים לחדר האוכל בשעת ארוחת הצהריים, אז ארוחת הצהריים עברה. מאוד מאוד לקחת את המקום הזה כמשהו, עוד משהו שמרשה לנו לשחרר, להרפות, להיות בתוכו. מחר בבוקר, כמו שנירית כבר אמרה לכם בשיחת פתיחה שלה, הפעמון יצלצל קרוב לשעה 6, ו-6 זו שעת ההשכמה. ב-6:30 אנחנו נפגשים כאן במדיטציה ראשונה, מדיטציה בישיבה. ב-7:15 זה הזמן של ארוחת הבוקר. 8 זה הזמן של התורניות, לאלה מאיתנו שרשומים לתורניות. 8:45 אנחנו שווים ונפגשים כאן להנחיות מדיטציה. ואחר כך יש מדיטציה בהליכה, מדיטציה בישיבה. מדיטציה בהליכה, מדיטציה בישיבה. 12:15 ארוחת צהריים. 2:15 מדיטציה בישיבה. מדיטציה בהליכה, מדיטציה בישיבה. מדיטציה בעמידה, מדיטציה בהליכה. ארוחת ערב, ב-5:15, תוגש ארוחה קלה. 6:30, מדיטציה בישיבה, מדיטציה בהליכה. אחר כך תהיה שיחה דרמה, ואחר כך נחשומה. מדיטציה בהליכה, מדיטציה בישיבה. היום מאוד מאוד מובנה. והוא בסך הכל מאוד מאוד פשוט. במובן מסוים אפשר לומר שאנחנו מתבקשים לא לעשות שום דבר מיוחד. פשוט להיות. להיות נוכחים. להיות בקשר עם הכאן ועכשיו. כל ההמון מילים שאסף ואני נאמר כאן, בשיחות, בהנחיות, הם כלי עזר שבאים לעזור לנו, לתמוך בנו בפשטות הזאת של התרגול, בפשטות של היום. פשוט להיות. באיזשהו מובן, אפשר לומר שאנחנו כאן באיזושהי מעבדה. ממש מעבדת מחקר של ממש. כל מה שנבנה כאן, דרך השתיקה, דרך סדר היום, דרך ההנחיות האתיות, דרך הנחיות המדיטציה, הכל בא ליצור עבורנו סביבה שתומכת בנו ומאפשרת לנו לחקור וללמוד את התודעה. התודעה, המיינד, שאנחנו נזכיר אותה שוב ושוב בכל מיני צורות, אנחנו מדברים עליה, אנחנו בעצם מדברים על הכלי שבאמצעותו אנחנו מכירים את החיים שלנו. בעזרתו אנחנו יודעים, בעזרת התודעה אנחנו יודעים את החוויות שלנו, את הרשמים, מחשבות, רגשות, תחושות. הכל עולה על איזשהו מסך, מסך התודעה. כל מופעי החיים שלנו בעצם מתרחשים על התודעה, וזה משהו שהוא כל כך, כל כך נמצא כאן, שאנחנו רואים אותו. אי אפשר לראות את התודעה מעבר למה שמופיע בה. הדרך שבה התודעה באה לידי ביטוי זה דרך המופעים שלה. הרגשות, התחושות, המחשבות, כל מה שעולה לדעתנו. וכאן, בתוך הסיטואציה של הריטריט, אנחנו נכנסים בעצם לאיזשהו מצב שהוא נורא נורא טריקי. כי אנחנו מבקשים לדעת את התודעה שלנו. וזה שאנחנו מבקשים לדעת אותו, הוא בעצם הדבר שבעזרתו אנחנו יודעים. במילים אחרות, האובייקט של החקירה שלנו, האובייקט של הלימוד שלנו, הוא גם הכלי שבעזרתו אנחנו עושים את החקירה הזאת. אפשר לומר על הריטריט הרבה דברים. אפשר לומר שגם מעבר לזה שזו איזושהי סיטואציה של מעבדה שמאפשרת מחקר ולימוד, זאת גם איזושהי סיטואציה של בית הבראה. בית הבראה מתוך המקום של להבריא. לאו דווקא מתוך המקום של הבראה, נסעתי לבית הבראה לנוח. וזה מאוד מאוד טריקי המקום הזה, כשאני מזכיר את המקום של הלנוח, למצוא את האיזון בין מקום, בין איזושהי איכות של עבודה, כמו שאסף נגע קודם בדבריו בשיחת הפתיחה, לבין מקום של מנוחה. ההבראה, הריפוי אם תרצו, זה לא משהו שאנחנו מנסים לעשות אותו, אנחנו לא מנסים כאן לשפר משהו, אנחנו לא מציעים כאן איזשהו משהו שבעזרתו אנחנו רוצים לרפא את זה או את זה. בעצם הכוונה שלנו לפגוש, הנכונות שלנו, לעצור רגע, להשתהות, להסתכל במבט, מאוד מאוד כן ומוכן לראות מה יש כאן עכשיו, בעצם המוכנות הזאת, בעצם החקירה אם תרצו, מתרחשת לה גם הבראה. העניין של המדיטציה, כשאני אומר הבראה, מדיטציה באה לגעת במה שאולי אפשר לקרוא לו חוסר עושר יומיומי. לא איזה שהם דברים דווקא אקסטרווגנטים, לא איזשהו ריפוי עמוק של דברים שמוגדרים אולי היום בחברה שלנו כפסיכוזות, או בעיות גופניות מאוד מאוד קשות שאנחנו באים לרפא אותם. דברים שנרפאים ככה זה כמו תוצר לוואי. אנחנו מכוונים את עצמנו, ואני בטוח שכבר בשעות שאנחנו נמצאים כאן, כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, חווה את ה... מקום כזה, זה לא מקום כל כך דרמטי. על איזשהו מקום של חוסר נחת. כי חוסר סבלנות, כאיזשהו לחץ פנימי, ציפייה. משהו, כן, אבל מתי זה יתחיל? חיים שלמים אנחנו יכולים לחיות ככה, אבל מתי החיים יתחילו? זה מה שהמדיטציה מאוד מאוד מעניין אותה. אבל שוב, אנחנו עדיין כאן עם הבעייתיות הזאת, כי בעצם מה שאנחנו באים ללמוד אותו, מה שאנחנו רוצים לראות אותו, לחקור אותו, להבין אותו, הוא הדבר שבעזרתו אנחנו רואים. וזה הופך את כל מה שאנחנו עושים כאן למשהו שהוא נורא נורא טריקי. כי אין משהו אחר. זה לא שיש משהו מחוץ לתודעה, שאנחנו אמורים למצוא אותו ואז נראה את התודעה. מה שאנחנו בעצם מבקשים לעשות, ובא לידי ביטוי, בעיקר בחלק הראשון של הריטריט, כלומר ביומיים הראשונים של הריטריט, עד יום שישי בערב, אנחנו בעצם מבקשים להפוך את התודעה שלנו למכשיר שימושי. כי התודעה היומיומית, התודעה הרגילה שלנו, יש לה איך לומר את זה, בעייתיות מסוימת שהופכת אותה לכלי שהוא לא שימושי כשאנחנו באים לנסות לבקש לראות מה קורה כאן. מה קורה בתודעה? כבר בזמנים שהיו לנו כאן, שאנחנו יושבים, מישהו היו הסחות דעת? תודעה קיפצה לכל מיני כיוונים? זו הרי נטייה נורא נורא טבעית של התודעה. גם כשהזכרנו והתחלנו להזכיר, אנחנו נזכיר עוד הרבה והרבה את הנשימה, ובואו נשים לב לנשימה. כמה זמן עובר ותודעה מוסחת. משהו מתרחש כמו רגע לא שמנו לב והדעת מוסחה. עלה איזשהו זיכרון של משהו. שכחתי להפעיל את ההשקיה האוטומטית של הציצים. כערף עין, מה אני אעשה? אני מתקשר לניצה, אולי היא חולה, לא, היא נסעה לשוויץ, יואו, איזה כיף לי בשוויץ. אנחנו במקום לגמרי אחר. עולה איזשהו צליל מבחוץ. שומעים שני אנשים מדברים. ואז אולי אנחנו חושבים, הם בטח לא הולכים לארוחת ערב וזה, ואיזה כיף להם, ומה יהיה היום לאכול, ומעניין. או איזה חצופים, למה הם מדברים פה, וזה, כן, אני מזהה את הקול שלה, זאתי שגם בריטריט שעבר. והנטייה הזאת של התודעה להסחות דעת, יוצרת גם את המצב הזה שבעצם אין רציפות במודעות. כל הזמן כמו נקטעת. אנחנו פתאום חוזרים לפה. פתאום אנחנו עוד פעם מרגישים נוכחים, אבל זה לא נמצא הרבה, והתחושה הזאת של הנוכחות, של המודעות, קטעת. אין רציפות. בעיה נוספת שקיימת בתודעה ככלי, היא הנטייה הזאת של התודעה לתגובתיות. אנחנו נדבר על זה עוד הרבה, בעיקר בחלק השני של הריטריט. אבל המופעים השונים שעולים בתודעה מקבלים איזשהו גוון, איזשהו צבע, יש איזושהי הרגשה כלפיהם שהיא נעה בין הכיוון החיובי של משהו שנעים ורצוי, לבין מה שנמצא בכיוון הלא נעים. ומה שנעים בעקבותיו עולה איזושהי תנועה בתוך התודעה שרוצה לשמור על מה שנעים, להעצים אותו. ולגבי מה שלא נעים, עולה המקום של איך אני מפסיק את זה. התחושה החוסר הנוחות שעולה בישיבה כבר אולי, ומוצאים את עצמנו מאוד עסוקים טוב, ומה אני אעשה, ואיך אני צריך לשנות את הגוף, ואולי אני צריך לעשות ככה, ואיך היה בריטריט שעבר, ומתי הוא יצלצל, כל המקום הזה שעולה. אפשר לומר שבחלק הראשון של הריטריט, ביומיים הראשונים, התרגול, הכוונה שלו, להתעסק עם הנקודות הראשונה והשנייה, עם הנטייה של התודעה להסחות דעת, חוסר הרציפות של המודעות. חשוב לי נורא לומר כשאני אומר את זה, אין הכוונה להיפטר מזה. מאוד יכול להיות שכשאני אומר את זה עולה בפני המחשבה, אז אם אני אתרגל כמו שצריך, זה ייעלם. התרגול, המטרה שלו לקחת את העוקץ מהדברים האלה. לגרום לכך שזה לא יהיה עוד בעיה. של הדברים שעולים בדעת, ובמצב הרגיל פשוט מסיחים אותה, הם עדיין יעלו, אבל לא יהיה להם את הכוח הזה. שתוך כדי שאנחנו מתמקדים באובייקט, אפשר לומר, כי כבר רמזנו לכך, האובייקט שאותו אנחנו נבחר כדי להתמקד בו בחלק המאוד ראשוני, היומיים הראשונים של הריטריט זו הנשימה, תוך כדי שאנחנו מתמקדים בו, דברים אחרים עשויים לעלות מסביב. זה לא שזה נפסק. אבל מה שאנחנו מבקשים לעשות באימון של התודעה, הוא לא לתת לדברים האלה להטריד אותנו ולקחת אותנו. לאפשר להם לעלות, להיות ולהיעלם. בלי לטלטל אותנו. תודעה, למרות שהיא בעצם הדבר שהכי קרוב אלינו, אין דבר שיותר קרוב אלינו מאשר התודעה. היא נמצא אפילו, אם תרצו, לפני העיניים שלנו, העיניים שמסתכלות. ובכל אופן אנחנו כל כך הרבה רגעים, אולי ברוב הרגעי חיינו כאנשים מבוגרים, אנחנו לא באים במגע עם הטבע שלה. כי התודעה היומיומית כל כך צבועה בצבעים של התניות שלנו, ההרגלים, הדפוסים, דפוסי חשיבה, דפוסי הרגשה, שפשוט צובעים את הדרך שבה אנחנו רואים את הדברים. חלק מהדפוסים האלה מותנים אולי בסיפור החיים שלנו, דפוסים אישיותיים. כל מדע, הפסיכולוגיה, עוסק המון בעצם בתוך התחום הזה, בחקירה של הביוגרפיה של הסיפור החיים שלנו, וכיצד אירועי החיים שלנו משפיעים, ואז יוצרים דפוסים שנוכחים ברמה הרגשית, ברמה המחשבתית. אנחנו, דברים שאנחנו חושבים על עצמנו, למשל, שנולדו, נבעו מתוך ההיסטוריה האישית שלנו. ישנם דפוסים אחרים שהם לאו דווקא אישיים, הם דפוסים תרבותיים, קשורים למקום, לארץ, לעם שאנחנו חיים בו. למשל, תחשבו על זה, אני לא יודע אם מישהו שחי בפינלנד או שוודיה, אני מתעוררת בו באותה קלות התחושה ש... תחושה, החשש שמישהו רוצה לזרוק אותנו לים, או לעשות לנו רע. משהו שבאופן כללי, לנו, כל אחד עם המקום המיוחד והספציפי שלו, די משותף בתוך איזשהו רקע תרבותי שאפשר להבין אותו. דברים שהעם אליו אנחנו משתייכים, חווה בהיסטוריה שלו, דברים שגדלנו עליהם, מציאות של קונפליקט. דפוסים תרבותיים, ויש לנו דפוסים עוד הרבה יותר עמוקים, בכלל לא קשורים לא אל הסיפור החיים האישי שלי, ולא אל התרבות שאני חי בה, אלא אל האבולוציה של פשוט להיות בן אדם. כל הדברים האלה צובעים את התודעה. מתוך הדברים האלה אנחנו בעצם רואים את המציאות שאנחנו רואים. אולי ליתר דיוק אפשר לקרוא לה תמונת המציאות שאנחנו רואים. כי כמו שאנחנו יודעים, וזה בא לידי ביטוי כל כך הרבה פעמים בחיים שלנו, יש בינינו הבדלים קטנים בתמונות שאנחנו רואים. הרי אותם סיטואציות, כמה אנחנו ניתן לאותה סיטואציה שהיינו עם מישהו אחר, והוא הבין את הדברים ככה, ואנחנו הבנו את זה אחרת. מישהו נפגע ממשהו שאמרנו, שבכלל לא הייתה לנו כוונה כזאת. מישהו שמע בתוך הדברים שלנו, משהו שאנחנו בכלל לא התכוונו להשמיע. ואנחנו בדרך כלל מסתפקים בזה שישנה איזושהי תחושה, שישנה מציאות אחת. יש רמה של הסכמה בינינו שמאפשרת לנו שיתוף פעולה פרקטי. אנחנו הרי יודעים שעמוק יותר תמונות המציאות הן שונות. לאמיתו של דבר, אנחנו גם לא באמת יודעים מה החוויה של מישהו אחר אפילו כשהוא מסתכל על משהו. אם כולנו נסתכל לשם על הקיר, אנחנו נראה מעברר ונגיד ונסכים בינינו שזה מעברר. אבל איך זה מרגיש ההרגשה הזאת של לראות את הדבר הזה? אנחנו מניחים שאצל מישהו אחר זה אותו דבר. אנחנו לא באמת יודעים. וכמו שאנחנו יודעים, יש דברים לא כמו מעברר, כמו בני אדם למשל, שמעוררים בנו איזה שהם רגשות, סימפתיה, התנגדות, אנחנו רואים ש... עולים לנו דברים אחרים מאשר בני אדם אחרים. ותמונות המציאות צבועות על ידי כל כך הרבה שכבות של דברים. והתרגול הזה, הנכונות שלנו לעצור, להשתהות, להתכוון עם כל הלב להסתכל, להתבונן, לראות מה קורה. ולהשהות את הצורך לשנות, לעשות עם זה משהו. קודם כל, פשוט לראות. המילה ויפאסנה, עוד מילה מהשפה הפאלי, המשמעות שלה היא לראות את הדברים כמו שהם. לראות את הדברים מעבר לאיך שהם נראים, או לראות אל תוך הדברים. ככה זה מגיע לתרגום לאנגלית שמאוד נושא את המקום הזה, insight. ומכאן בא התרגום לעברית לתובנה. שאגב, לפני כמה שנים נתקלתי, אתם יודעים שהמילה הנכונה בעברית תקנה האקדמיה למה שאנחנו קוראים תובנה, ל-insight, זה בוננות. נשמע, מילה קצת מצחיקה, לא? מלאכותית משהו. אבל בו בזמן היא נושאת את המקום שנמצא במילה ויפאסנה של לראות. זו לא רק הבנה, אלא היא נובעת, היא יושבת על משהו מאוד מאוד ישיר, כמו חוש הראייה, לראות. אז ככל שאנחנו נתקדם יותר עם הריטריט, ככל שהתודעה שלנו תהפוך לכלי יותר שימושי, יותר סרוויסבל, העניין שלנו יעמיק יותר גם אל המקום של לראות את התגובתיות של התודעה, ואז גם לראות מה ישנו מעבר למופעים שצובעים את התודעה בדרך כלל. לתגובות שעולות בנו ומאוד מאוד מקשות עלינו ברצון הבסיסי והכל כך פשוט שלנו, פשוט להיות נוכחים. אבל בחלק הראשוני נכונה לנו העבודה של לעבוד עם התודעה, לאמן אותה, כדי לעשות אותה שימושית. אי אפשר להכביר במילים כמה האימון הזה הוא משמעותי. אני רוצה לצטט, להביא לכם מתוך אמירה מאוד יפה של הבודה אודות כך. מאחד מספר שנקרא אדם הפדה, שזה קובץ של אמרות שפר, אם תרצו, של הבודה. אתם מאוד מאוד קצרים. זהו ספר בעברית, אגב, שתרגם אותו סף, שהוא למדן של השפה הפאלי, יודע את השפה, שפה שבה דיבר הבודה. התודעה מטלטלת ובלתי יציבה, קשה לשליטה וקשה לריסון. החכם מיישר אותה כמו שעושה חיצים מיישר את החץ. כה קשה לריסון, זריזה, נוחתת בכל מקום בו תחשוק. שליטה בתודעה היא מבורכת, תודעה מאומנת מביאה שמחה. חמקמקה וקשה להבחנה, נוחתת בכל מקום בו תחשוק. נוחתת בכל מקום בו תחשוק. אנשים חכמים שימרו על התודעה. תודעה מוגנת מביאה שמחה. כמה חזק זה הדימוי הזה, שכמו שהלוחם מיישר, מחדד את החיצים שלו, ככה החכם מחדד את התודעה שלו. וזה קודם כל את המקום של עניין של חיים ומוות. זה לא פחות מכך. אנחנו הרי יכולים להעביר חיים שלמים עם תחושה שאנחנו לא באמת חיים. זה לא איזשהו הובי, איזשהו עניין לשעות הפנאי. הקריאה הזאת שמביאה כל אחד ואחת מאיתנו כאן, גם אם היא בהירה ואנחנו מודעים לזה, וגם אם, מה זה באמת עד כדי כך ארג'נט, הקריאה הזאת היא חזקה והיא באה ממקום מאוד מאוד עמוק. כמה פעמים בתוך היומיום שלנו אנחנו מרגישים שאנחנו מתים חיים, ומשהו בנו יודע שזה לא חייב להיות ככה. משהו בנו יודע שבחיים האלה יש חיות. הדימוי הזה שמשווה את המקום של האימון של התודעה לאימון, לחידוד שבעצם עושה הלוחם, לחיצים שלו. מאוד מאוד מזכיר את המקום הזה. וכן, זה גם מזכיר איזושהי איכות שמאוד יכולה להיות נוכחת בהתחלה, בעיקר בחלק הראשון, שאנחנו כמו מתמודדים עם התודעה שלנו. התודעה קופצת, מסרבת לשתף פעולה. הרי ההנחיה, לשים לב לנשימה שקורית כאן ועכשיו. הרי בקשה די פשוטה. אבל התודעה קופצת. בודה אומר כאן בהמשך הקטע הזה, כמו דג שהוציאו אותו מהמים ומניחים אותו על האדמה, מתחיל לקפוץ, לקפוץ, לקפוץ. כמה אנרגיה שנביא אל האימון, אל התרגול, בעיקר בחלקים הראשונים, ביומיים הראשונים. הדבר הזה מאוד מאוד יתמוך ויעזור לנו להיכנס פנימה. אבל כל זאת מאוד מאוד בעדינות. אתם משתמשים במונח מאמץ ללא מאמץ. יש כאן בהחלט איכות של מאמץ. תודעה שוב ושוב הולכת לדרכה, הולכת לכיוון שלה. אחרי כמה זמן, טוב כבר נמאס לי, נו זה לא מצליח. ושוב ושוב שזה מגיע, להניח למה שעולה בתודעה, לסיפורים שהיא מספרת על המדיטציה. להניח לזה. לחזור על הפשטות של התרגול. ובתוך התרגול הזה, עכשיו, בחלק הראשון של הריטריט, מה שאנחנו עושים כדי לטפל בבעייתיות הזאת של הסחת הדעת ושל חוסר הרציפות, אנחנו בוחרים אובייקט אחד, ואליו אנחנו מתכוונים למקד את התודעה. בעצם עד שאנחנו לא בוחרים אובייקט אחד, אי אפשר לדבר על הסחת דעת. כי הדעת קופצת מדבר לדבר, ובעצם מבחינתנו זה המצב הטבעי, אנחנו רגילים לזה. זה ככה קורה בתוך היום יום. התודעה קופצת מאסוציאציה לאסוציאציה. ואנחנו הולכים, זרם המחשבות שעובר לוקח אותנו, ואנחנו נסחפים אותו. רק ברגע שבו אנחנו מתכוונים לשים לב לאובייקט אחד, נוצרת משמעות למקום הזה של הסחת דעת. ואז אנחנו יכולים להתחיל לראות את הדינמיקה הזאת. ואל תוכה אנחנו מתכוונים ומתאמצים בעדינות, עם הרבה סבלנות, שוב ושוב לחזור. לעמיתו של דבר, האובייקט הזה אין אובייקט שהוא נכון מבחינת המדיטציה, האובייקט האחד שאותו צריך לקחת. בואו ננסה רגע לחשוב מה חשוב שיהיה בו. צריך להיות משהו שהוא מאוד נגיש, שהוא משותף לכולם. משהו שלא מעורר בנו הרבה תגובתיות, לא איזשהו משהו שהוא נורא נורא נעים, או נורא נורא לא נעים. משהו נורא נעים, התודעה מאוד רוצה להיות איתו ולפתח ולהגדיל, אם הוא משהו לא נעים, זה תודעה כן טבעי, זהות עם זה. משהו פשוט. אנחנו משתמשים, הצגנו ונמשיך להציג את הנשימה בתור האובייקט שלנו. המסורת המאוד ארוכה מוכיחה שהנשימה היא אובייקט מאוד מאוד מתאים לרוב הגדול של האנשים. מאוד מציע להשתמש בזה. אם מישהו נתקל שמאוד מאוד קשה לו עם הנשימה, אתם מוזמנים לפנות אליי או אל הסף ונבדוק את זה, אבל מאוד כדאי להתחיל לעבוד במקום של הנשימה. נשימה ישנה גם את המקום שהוא מאוד חשוב, ובעיקר אצלנו המערביים, של חוויה גופנית. ושונה ממקומות של למשל להתמקד באיזושהי מנטרה, שאולי אתם מכירים מדיטציות אחרות, או באיזשהו דמיון מודרך, הנשימה יש בו משהו מאוד מקרקע, מחברת אותנו אל הגוף, אל משהו שאין בו מעצמו סיפור. אז כמו שכבר שמנו לב, אני מניח, וכמו שוודאי נבחין בהמשך הזמן בתוך המדיטציות, אנחנו מתיישבים עם הכוונה מאוד פשוטה שלנו, מאוד טהורה, להבחין בנשימה ולשים לב אליה, לשים לב לחוויה הגופנית של הנשימה. עובר רגע, עוברים שני רגעים, אנחנו נוסחים, עולות מחשבות. אז באיזשהו מקום אני רוצה לומר, אל תחשבו. עצה, ביומיים הראשונים של הריטריט, אל תחשבו. אבל אתם יודעים, זה קל להגיד. מחשבות עולות כמו מעצמן. כשאני אומר אל תחשבו, אין הכוונה לומר שלא יעלו מחשבות. אין לנו שליטה בזה. אבל ברגע שבו אנחנו שמים לב שאנחנו חושבים, זה רגע שאנחנו יכולים לבחור. ואלה הרגעים המשמעותיים בתוך התרגול שלנו. אין לנו דרך לעצור את זרם המחשבות. אני גם יכול לגלות לכם, זו לא המטרה שלנו. מדיטציה לא מנסה לכוון לאיזשהו וקום, איזשהו ריק שאין בו מחשבות. אבל ברגע שבו אנחנו מבחינים, בין אם הבחנו שבא על איזושהי מחשבת עבר, אנחנו מפליגים בזיכרונות, או בין אם אנחנו מפליגים שחשבנו על משהו שאולי יקרה, ואנחנו מתכננים תוכניות או מפנטזים פנטזיות, או אפילו אם אנחנו חושבים, וכדאי מאוד לשים לב לזה, אפילו אם אנחנו שקועים במחשבות אודות התרגול, ברגע שבו אנחנו מבחינים שאנחנו שקועים במחשבות, ברגע הזה של ההבחנה זה רגע שבו אנחנו יכולים לוותר, להניח לחשיבה, ולחזור. לחזור אל המוקד שלנו. התודעה תזרוק עלינו כל מיני דברים במהלך הימים כאן. כל מיני דברים שיהיו נורא מפתים, ירגישו שנורא חשוב ונורא משמעותי להתעסק בהם. אל תקנו את זה. תוותרו. תחזרו אל הפשטות הזאת של לשים לב לנשימה הזאת. לשים לב לנשימה שקורית עכשיו. ככה, ביחד, אנחנו מאמנים את התודעה, מחדדים אותה. הופכים אותה לכלי שימושי יותר, כדי שיאפשר לנו, בעזרת התודעה, לראות את התודעה, לדעת אותה. לדעת את הדינמיקה שלה, כי מתוך הידיעה שלנו של הדינמיקה של התודעה, נאורות בנו התובנות שמאפשרות לנו כמו לגלוש בחוכמה על הגלים של התודעה. קודם כל אנחנו צריכים לאמן אותה, לחדד אותה. בואו נשב עכשיו כמה דקות בשקט ביחד. ניתן ויהיה בנו האומץ לשנות את מה שמבקש שינוי. ניתן ותהיה בנו הסובלנות להכיל את מה שאי אפשר לשנותו. ניתן ותהיה בנו התבונה להבדיל בין השתיים.